טוב, קודם כל, ברוכים הבאים. אני כבר מודיע לפני שאני מתחיל, שמה אני אשכח בסוף. בעולם מתחיל בין הזמנים אחרי תשעה באב. אז אסור ללמוד, אבל יש היתר. אז בעזרת השם בבין הזמנים אנחנו מצמצמים. ימי ראשון, השיעור כרגיל. בסדר? עד א' אלול והלאה. אז ימי ראשון ממשיכים השיעורים, גם לידע את מי שלא נמצאים, את מי שבאים לירושלים וכדומה. ימי ראשון השיעורים ממשיכים, ימי חמישי ושני בין הזמן. אז ימי ראשון, בסדר? ימי ראשון השיעורים ממשיכים, על החמישי שלנו נדבר אחרי זה. והשיעורים יהיו, עוד נידע בדיוק, אבל השיעורים יהיו השיעור הגדול באחרי ערבית, ואנחנו נתחיל במנחה, כמו תמיד, נתחיל במנחה, שיעור קצר באבות בין מנחה לערבית, השיעור בערבית. אז נתחיל בשבע, ואחרי, נידע עוד בעזרת השם. כן, חמישי זה כבר התחיל בין הזמן. האמת היא שיש משהו שאני לא יודע אם מספיק מודעים לו, הוא כל כך פשוט, אבל אני רוצה לפתוח במידע. היום יום שני של פרשת ואתחנן, זה באמת דבר מעניין מאוד. הזכרנו יותר מפעם, דווקא בזמן האחרון, אגב פטירתו של אהרון הכהן בפרשת מסעי, ואגב פרשת דברים בשבוע שעבר, אבדני בכבוד, בכבוד, יש הרבה מקום, בואו בתרשו. כדאי אולי כמה כיסאות שם בכניסה, כדי שלא יצטרכו כיסאות כל הזמן. יש שם כיסאות? יש שם מספיק? התקרבות. אז הזכרנו את זה, אגב, כמה מהפרשות האחרונות, שזה דבר פלאי איך פרשות מחוברות בתוכנן ממש במקומות מסוימים מאוד, אבל פרשות מחוברות ממש בתוכנן עם האירועים של אותו הזמן. וזה גם מאוד מובן, כי הרי את מסלול הפרשיות שאני קורא את הפרשות פעם בשנה קבעו רבותינו שבבבל בארץ ישראל הרי נהגו לפני כן לקרוא את התורה פעמיים בשבע שנים, כל שלוש שנים ומקצת. רבותינו שבבבל כבר בגלות קבעו לקרוא את התורה פעם בשנה וחילקו אותה לפרשות שבוע. מה שאחרי זה נכנס לכל הגם של כל ישראל. כך שברור שיש דברים שהם קבועים, שהם מסט, יש פרשות זזות. אבל כמו שפרשת דברים שבה קוראים את חטא המרגלים של תשעה באב, את התוכחות של משה רבינו, תמיד תהיה בפרשת בשבת חזון ובערב תשעה באב. וכמו שפרשת מסעי תמיד תחול או ערב ראש חודש אב או בראש חודש אב, ביום הסתלקותו של אהרון שמופיע בפרשת מסעי, וכך עוד דוגמאות. יש דבר שלא יודע אם תמיד נותנים עליו את הדעת, אבל כשמתלבטים מה ללמוד בפרשת ואתחנן ביום שני של פרשת ואתחנן, שהוא ערב תשעה באב, אז בשני של ואתחנן זה קריאת התורה של תשעה באב. כלומר, קריאת התורה שנקרא בתשעה באב, ההתכוננות אליה היא בערב תשעה באב. זה מעניין מאוד. זה נמצא בפרשת ואתחנן, כיוון שהחלפתי חומש אז אין לי את העמוד, אני רק אגיד, נמצא בפרשת ואתחנן, בעמודים שלנו כי תוליד בנים ובני בנים, נמצא בעמוד 531, פרק ד' מפסוק כ"ה ואילך. נזכר שנייה בקריאה הזאת, נקרא אותה אם כן השבוע כמה פעמים. נקרא אותה גם בתשעה באב ונקרא אותה גם בשבת. זה דבר שוב שהוא חלק מהסדר שהפרשות ניתקנו ביחד, והקושי שבו אני רוצה להיכנס עכשיו לתוך הפרשה הזאת זה מה קריאת התורה של תשעה באב. כדאי לזכור שקריאות התורה של מועדים זה כבר מופיע בגמרא, זה לא בדיון, אין כאן מנהגים כאלה או מנהגים אחרים כמו בהפטרות, אין כאן דיונים בזה, זה מסט. והשאלה היא באמת, כיצד הקריאה הזו של כי תוליד בנים ובני בנים שניכנס אליה מיד, היא הביטוי המהותי העמוק של תשעה באב. אני רוצה טיפה להיכנס אליה, כי על פניה זה ממש לא נראה כך. אני חושב שאחרי שנלמד את זה, אולי תהיה לנו גם מהפכה במהו באמת תשעה באב. מהו הגודל המופלא, הנוראי, המזעזע של החורבן, ומהו הגודל של הציפייה שצריכה לבוא ממנו. אז הפרשה היא, כמו שאמרנו, בפרק ד' מפסוק כ"ה ועד פסוק מ', ששם עוברים לשלישי, שלישי של השבוע, זה תשעה באב. הפסוקים הראשונים באמת מתארים חורבן, אבל הם לא הפסוקים היחידים במקרא, הם ממש רק ההתחלה. תראו, כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ, וישחתם ועשיתם פסל תמונת קול ועשיתם הרע בעיני השם אלוקיך להכניסו. בהרבה מקומות התורה מתארת ורם לבביך ושכחת. משה רבינו בספר דברים מזכיר בלי סוף את החשש של מה יקרה כאשר בתים אשר לא בנית ובורות אשר לא חצבת, נכון? ומה יקרה אז בארץ ורם לבביך, כל בלי סוף. הידותי בכם היום, הידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, כי אבותו וידון מהר מעל הארץ אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה, לא תאריכון ימים עליה כי ישמתי שם ידון. עוד מעט נחזור לכל הפסוקים, אני רוצה רק לראות רגע את המכלול. התחלנו היום קצת את הפרשה הזו, אגב ספר המצוות בהתחלה. והפיץ השם אתכם בעמים, ונשארתם מתי מספר בגויים אשר ינהג השם אתכם שמה. גלות, ועבדתם שם אלוהים מעשה ידי אדם, עץ ואבן אשר לא יראון ולא ישמעון ולא יאכלון ולא יריחון. ומרגע זה ואילך, הפרשה עוסקת בדבר אחד, תשובה. וביקשתם משם, מהגלות, את השם אלוהיך ומצאת, כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. בצר לך, ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, למן היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים. סליחה, זה מה שקורה לי כשאני עובר חומה שמציעים לי עכשיו. בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו. זה ממש פרשת התשובה. זה מתאים לתשובה. הלאה. כי אל רחום השם אלוהיך לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם. עד כאן החלק הראשון. תשעה באב בבוקר יש דין בתפילה שזה לא כמו מנחה, זה לא כמו אחר הצהריים. אחר הצהריים הכל מתרכך, אחר הצהריים כבר מניחים תפילים, אחר הצהריים הכל מתרכך, מנהגים שלמים איך אחר הצהריים מתחילים לסיים את הבתים. אחר הצהריים הכל משתנה. הבוקר הוא מאוד קשה, בבוקר לא אומרים תתקבץ אותו. בבוקר גם כי אזעק ואשווה סתם תפילתי. זה לא נשמעת פרשה מתאימה. כי הפרשה הזו היא פרשה שהיא הכי מעודדת שיש. ההפטרה שהיא תמיד המנחמת היא ממש לא כזאת. הסוף הסיפה נאום השם. אחר כך עד כאן החלק הראשון, שנכון, מתחיל בחורבן שני פסוקים, אבל עובר לתשובה ולגאולה, לא ירפך, ואז בכלל עוברים למעמד הר סיני וליציאת מצרים. מה זה קשור? בואו נראה את הפסוקים הבאים, מפסוק ל"ב. תשאלנה לימים ראשונים אשר היו לפניך. למן היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ ומקצה השמיים ועד קצה השמיים. הנהיה כדבר הזה, או הנשמע כמוהו, השמע עם, איזה דבר? השמע עם, כל אלוהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי. איך אומרים הילדים? תודו. זה קשור לתשעה באב. או, הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות, באותות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדולים ככל אשר עשה לכם השם אלוהיכם במצרים לעיניך. כלומר, או הר סיני, או ניסי יציאת מצרים. לדעתי זה פרשה מצוינת לפסח. זה משהו יפה, זה יום טוב ככה, זה... מה? גם הנושא, מה הוא קשור? מה מעמד הר סיני וניסי יציאת מצרים קשורים עכשיו לתשעה באב דווקא? נמשיך. אתה הורית על הדעת כי השם הוא אלוקים, אין עוד מלבדו, זה כבר שמחת תורה. נכון? עכשיו הגענו כבר לדגלים. אתה הורית על הדעת. מן השמיים השמיעך את קולו ליסרי קבל הארץ, הרחה את אישו הגדולה ודבריו שמעת מתוך האש, ותחת כי אהב את אבותיך ויבחר בזרוע אחריו, ויוציאך בפניו וכוחו הגדול ממצרים, להוריש גויים גדולים ועצומים ממך מפניך, להביאך לתת לך את ארצם נחלה כיום הזה, וידעת היום ואשיבותי לבביך. זו פרשת התשובה ממש. זה יום כיפור. ואשיבותי לבביך כי השם הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד, ושמרת את חוקה ואת מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום, אשר ייטב לך ולבניך אחריך ולמען תאריך ימים על האדמה אשר השם אלוהיך נותן לך כל הימים. זהו, אל תצפו לאיזושהי תשובה פשוטה, זה לא מופיע, אין המשך. זאת הפרשה, חבוד חבוד חבוד, זאת הפרשה והיא כל הפרשה שקוראים בתשעה באב. בכבוד, אפשר להיכנס, אפשר להיכנס, בכבוד, פתור לי, יהודה. והיא כל הפרשה שקוראים בתשעה באב, ובאמת, חוץ מנלמוד את הפרשה של היום, כמו שאנחנו נוהגים תמיד, שזה גם יוצא היום הפרשה של תשעה באב, צריך להבין הפעם את החיבור של זה באמת לעניין החורבן והגאולה. אגב, כדי לראות את המכלול, אז אם נסתכל כמה פסוקים לפני וכמה פסוקים אחרי, המכלול שהפרשייה הזו מופיעה הוא כהקדמה לעשרת הדיברות ולמעמד הר סיני. זה התחיל כבר בקריאה שקראנו בשבת באחר הצהריים. ואתה ישראל, שמע אל החוקים ואל המשפטים אשר אנוכי מלמד אתכם היום, ועוד רגע מתחילים עם משמר לך פן תשכח, ואת כל מה שראיתם תחת ההר, וההר בוער באש, ותזכורת להישמר מתמונת פסל, תמונת קול, ותמונה אינכם רואים זולתי קול, כל ההקדמות למעמד הר סיני, ואחרי הפרשה הזאת חוזרים למעמד הר סיני. חוזרים למעמד הר סיני, יש פסקה קצרה שעוסקים עם ערי מקלעת, ומיד חוזרים לעשרת הדיברות. אז מה עושה הפרשה הזאת בתשעה באב? והשאלה הזאת, אני חושב שיכולה לפתוח צוהר להבין את העניין, את הפרשה, אני חושב את תשעה באב. אני רוצה להתחיל את הכל ברש"י הראשון על הפרשה. רש"י שדיברנו פה בתחילת אחר הצהריים היום, פלאי ממש. אנחנו יודעים שרש"י מלמד אותנו פשט, והוא בא ליישב פשוטו של מקרא, הוא לפעמים מיישב פשוטו של מקרא בדרש, אבל אז הוא אומר סנימה. הפעם זה נראה לא פשט ולא דרש, זה נראה איזה רמז של רמז. ורש"י רואה את זה פשט. רש"י רואה את מה שאנחנו הולכים להגיד עכשיו בפשט ממש. פסוק ראשון. פסוק כ"ה: כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ. את המילה ונושנתם מסביר רש"י בדיבור המתחיל של המילה הזאת. רואים אותו? עוד מעט רנן תבין למה הזכרתי את שמך. רמז להם שיגלו ממנה מהארץ לסוף 852 שנה. כמניין ונושנתם. מדובר על חורבן הבית הראשון, שאז גולים מן הארץ בגלות בבל, פלוס השנים מאז יציאת מצרים, זה 400 ועוד 410 ועוד 440, רמז להם שיגלו ממנה לסוף 852 שנה. כמניין ונושנתם. והוא הקדים מי? הקדוש ברוך הוא. והיגלם לסוף 850. חורבן הבית הראשון הוא 850 שנה. והקדים שתי שנים לבנושנתם. כי מי שיעשה את הגימטריה של בנושנתם יגיע ל-852. כדי שלא יתקיים בהם, תראו את רשי, זה פלא פלאות, כדי שלא יתקיים בהם כי עבוד טובי דון. וזהו שנאמר, וישקוד השם על הרעה, פסוק בדניאל, ויביאה עלינו כי צדיק השם אלוקינו. אין פסוק יותר קשה מזה. וישקוד השם על הרעה, שוקד אני על דברים, מקל שקד, ויביאה עלינו כי צדיק השם אלוקינו. יש גם גבול לאהבת איסורים. זה מזוכיזם. מה פירוש? וישקוד השם על הרעה ויביאה כי צדיק. מסביר רש"י, צדקה עשה עמנו שמיהר להביאה, את מי? את הרעה, שתי שנים לפני זמנה. שאלמלא כן, מה היה מתקיים? אבות טוב עידון. נכון שאתם שואלים, באמת רש"י, זה הפשט, גימטריה, 852, 850, מה אתה רוצה?
רש"י
אומר,
רמז להם.
רמז להם, אבל מה רש"י רוצה להגיד פה? למה הוא לא מבין את הפסוק בלי זה? למה צריך את זה? רש"י מביא את זה והוא לא אומר, וראינו, ורבי משה הדרשן דורש, כשהוא אומר רמז להם, הוא אומר, זה חיוני להבנת הפסוק, רק אני את הפסוק יכול להבין רק ברמז. אתם מבינים את ההבדל? כשרש"י רוצה להגיד, אפשר להבין את הפסוק X, אם יש קושי, אני אביא גם מדרש. אז הוא מביא רבי משה הדרשן, כך ראיתי, במדרש תנחומה ראיתי, רבי תנחומה דורש, הוא מדגיש את זה. כאן הוא אומר, לעצם הבנת המקרא, אני חייב להיעזר ברמז, ואני אגיד לך את הרמז שלמדו פה. מה הוא לא מבין? יאי ואהוביי, תשימו לב רגע לפסוקים, רש"י לא מבין את הפרשה, הפרשה קשה מאוד. בואו נחזור לשני הפסוקים הפותחים. כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ, תעזבו עכשיו את המילה ונושנתם, נחזור אליה, היא הסוגיה שלנו, והיא הסוגיה של תשעה באב, והיא הסוגיה של הכל חכו. ועשיתם הרע בעיני השם אלוקיך להכיסו. על מה מדובר? שעם ישראל נופל למה? לעבודה זרה, נכון? מה כתוב בפסוק הבא? זה פסוק שאין כמותו בכל המקרא. בוא נקרא את הפסוק הבא. הידותי וכן היום את השמיים ואת הארץ. אתם רואים את המילים עכשיו? כי אבוד טובי דון מהר מעל הארץ. בינתיים אני יכול להבין שהפשט אבוד טובי דון מהר מעל הארץ, הכוונה היא שאתם תובדו מפה ותלכו לאן? אולי. בואו תראו את המשך הפסוק, זה בלתי אפשרי. כי אבוד טובי דון מהר מעל הארץ, אשר אתם עוברים את הירדן שם על רשתה, לא תאריכון ימים עליה. קשה לקרוא את הסיפה של הפסוק, נו. כי ישמד תשמדון. זאת אומרת, על מה מדובר בפסוק הזה? כיליון. השמדה טוטלית. לא סיפור על העגל, לא סיפור על המרגלים. אני מעיד בכם שיבוא יום ותתיישנו בארץ. אני עוד לא יודע מה זה ונושנתם, אני צריך להבין את המילה הזאת. יבוא יום ותתיישנו בארץ, ואז מה? תשמדו. אסור להגיד את זה, אבל צריך להבין פסוק. אם כך, מה פירוש הפסוק הבא? פסוק הבזיים. נו, והפיץ השם אתכם בעמים. לא הבנתי, איך אפשר להפיץ את מי שכבר נשמד? הרי אתה לא אומר תגלו, אתה אמרת ישמד תשמדון. פלאפוני. מהישמד תשמדון ברור שהאבות עובדון פירושו אחד בלבד, אבות עובדון. כי אם מקודם עוד היה לי ספק מה זה אבות עובדון, אם מה אני אספק? נכון? אבות עובדון מהר מעל הארץ, הכוונה היא שזה יביא למה? תשמד, תשמדון. אז איך בהפיץ?
תשמד של הכלל.
מה? איפה זה כתוב? רש"י לא מקבל את זה, תשמע את רש"י עוד שנייה. על זה רש"י בא לענות. והפיץ השם אתכם בעמים. ונשארתם אתם מספר בגויים אשר ינהג השם אתכם שם, ועבדתם שם וביקשתם משם, ושם תתחילו להתעורר לתשובה. ומה תגלו? שאתה הורית על הדת ומעמד הר סיני, ואנחנו לא מבינים מה הקשר. עכשיו בוא נחזור לרשי, יישר כוח גדול, עכשיו בוא נחזור לרשי. אומר רשי, זה לא יאמן. יש נקודה אחת שצריכה בעצם על פי ההיגיון להביא לחיסול. ולנקודה הזו קוראים להתיישן. שחיקה. שחיקת חומר. כל חומר בעולם בלי. אין חומר שאין בו בלי. כל עוד היינו במדבר, היכולת לראות את המציאות הרוחנית חידש אותנו כל פעם מחדש. לרגע אחד אמרנו, נפשנו קצה בלחם הקלוקל, ואז אמר הקדוש ברוך הוא למשה, בוא נארגן לרגע אחד טבע, ככה כמה שניות טבע, כתוב וישלח בעם את הנחשים השרפים. איך אומרים המפרשים? לא וישלח, וישלח. וישלח פירושו פשוט פתח את הקופסה, זה יצא לבד. ואמר, רוצים טבע? קחו 60 שניות טבע. די, מספיק? ואז חזרנו להבין שיש משהו לא טבעי שמחיה אותנו ומרומם אותנו. שמנוגד לגמרי לגמרי, שמנוגד לגמרי לגמרי למציאות הטבעית. אז הבנו את זה, קלטנו את זה. אבל כשנבוא אל הארץ, כשנבוא אל הארץ, הגורם המסכן הוא ההתיישנות. שאף אחד לא יתרגם את המילה התיישנות כמו הזדקנות למשל. בדיוק הפוך, ההפך מזקן הוא צעיר. ההפך מישן הוא חדש, רענן. כשחיפשתי מילה הפוכה לנושנות, זה רעננות, זה התחדשות. עבודת השם היא מה שצריך להביא אותי להתחדשות. והמקור של זה הוא הפסוק החותם את מגילת איכה. השיבנו השם אליך ונשובה חדש ימינו כקדם. הפינאלה של מגילת איכה בא להסביר, דיברנו על זה קצת השבת, שזו טעות גדולה להבין שמגמתה של מגילת איכה זה לתאר את החורבן. אני יודע שזה ככה נחמד, כולם אוהבים את זה, חורבן, זה מנגינות יפות, זה טוב, זה יום אחד כזה. זו טעות גדולה מאוד, תשעה באב ומגילת אחד לא באה לתאר חורבן, היא באה לזעוק זעקה. יש ויכוח גדול בין כנסת ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. ויכוח שמופיע בכמה מקומות בחז"ל. ברור לחלוטין שאי אפשר לעשות כלום בלי לעשות תשובה. אבל יש ויכוח גדול, כנסת ישראל אומרת לריבונו של עולם, השיבנו. והקדוש ברוך הוא אומר לישראל, תתחילו אתם, שובו אליי, ואז השובה עליכם. וכך מביאים פסוקים לכאן ולכאן, לכאן ולכאן, מין להבדיל פינג פונג כזה. אתם יודעים מה זו מגילת איכה? מגילת איכה אומרת את הדבר הבא, ריבונו של עולם. היינו עכשיו ביחד, אתה ואנחנו, וקראנו 5 פרקים של חורבן. זה מספיק כדי לתבוע שאתה תתחיל בהשיבנו השם אליך ונשובה. זה מספיק או שלא מספיק? כל מה שקראנו אומר שאנחנו יכולים להתקיים רק אם אנחנו יכולים להתחדש, ולהתחדש פירושו להתקשר כל הזמן עם המקור. וכשאתה מקושר עם המקור, אז אתה יכול לזכות באמת, באמת ללחיות אלוקות. לא אנחנו שמנו את עצמנו בעולם הזה, ריבונו של עולם. לא אנחנו שמנו את עצמנו במקומות שבהם האלוקות לא נראית, לא נגלית. לא אנחנו הורדנו את הנשמה לתוך גוף. אתה רצית שתהיה בעולם דירה לך יתברך בתחתונים. ולכן שמת אותנו פה שליחים לייעוד, לייעוד הכי גדול והכי קשה. זה התפקיד שהטלת עלינו. ובשביל שהתפקיד הזה יוכל להתקיים, אנחנו חייבים להיות כל הזמן מקושרים לנקודת האין סוף. אני עוד מעט אחזור לכל הפסוקים, אבל אני רוצה לראות רגע אחד את הפסוק שלא הבנו מה הוא עושה פה. אמרנו שמחת תורה. בואו רגע לפסוק של אתה הורית על הדעת עוד פעם. בואו נלמד אותו שנייה. פסוק למדעי. זה הפסוק של תשעה באב. אני חותם לנו שאם הייתי עושה פה עכשיו חידון, אתה הורית על הדעת, מה בין זה לבין תשעה באב, הייתם חושבים שהשתגעתי. זה הקריאה של תשעה באב. אתה הורית על הדעת, כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. עם זה פותחים את ארון הקודש, עם זה הולכים לקראת הפתיחה, עם זה עושים את כל השמחה של התורה. תראו את רש"י. שוב רש"י החליט לדבר איתנו כל מיני דרשות. שוב נשאל רש"י, ומה עם הפשט? התחייבת ללמד אותנו פשט. תסתכלו. אתה הוראת לדעת, רש"י הוראת. פסוק למדי. הוראת כתרגומו התחזית. עוד רגע נמשיך את רש"י, אבל בינתיים במילה אחת. הקושי של רש"י ברור, מיד נדבר עליו. הקושי של רש"י ברור, אין מילה כזו במקרא הוראת ואין מילה כזו בעברית. יש ראית, יש הראת. יש ראית, יש הראת. אין הוראת. המילה הזו לא קיימת, היא לא מובנת. איך אני הוראתי? זה לא הוראה, הוראת. זה עם א', זה ברור בא מהמילה ראייה. אומר רש"י, קודם כל, אל תתבלבלו, אל תנסו ללכת לשורש אחר. תסתכלו בתרגום, והתרגום אומר, הוראת, התחזית. כלומר, השורש הוא לראות. וחזה, לראות, מצוין. אבל הוראת זה לא חזית, ראית, ולא הראת, אלא התחזית, הוראת. טוב, לא הבנתי. לא הבנתי, הבנתי שהוראתי לדעת. איך, מה, מתי, מתי זה קרה, איך זה קרה? הלאה רש"י. כשנתן הקודש ברוך הוא, ועוד פעם שימו לב לתופעה המעניינת, רש"י לא אומר עוד פעם מה? הוא מדרש אגדה, ואית במדרש, ורבי תנחומא דרש. רש"י ידע מדרשי, ממש טוב. וסליחה, אני כבר אמרתי ואית. כשנתן הקודש ברוך הוא את התורה, דייקו עכשיו ברש"י, פתח להם שבעה רקיעים. כשנתן הקודש ברוך הוא את התורה, פתח להם שבעה רקיעים. וכשם שקרא את העליונים, קרא את הרקיעים העליונים, כך קרא את התחתונים, וראו שהוא יחידי. לכך נאמר, אתה הוראת לדעת. לא הבנתי. זה רש"י יפה מאוד, זה פילי פלוי.
זה נראית?
מה פתאום? זה היה כתוב נראית. אני גם, אני יודע שזו שאלה, עוד מעט.
גרמת להיות נראה.
הוראת. רש"י אומר משהו אחר לגמרי.
זה קשור לדעת.
זה קשור מאוד לדעת. כי רש"י גם אומר לכך נאמר, אתה הוראת לדעת. קודם כל בפסוק נאמרו שני דברים, אתה הוראת לדעת כי השם הוא האלוקים. עד כאן נקודה אחת. אני לא מבין את אתה הוראת, אבל קודם כל מה כתוב בפסוק, בסדר? אתה הוראת לדעת כי השם הוא האלוקים, זה חיובי, נכון? אתה הוראת לדעת כי השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים זה חיובי. זה גם כתוב בהמשך הפרשה, וידעת היום והשיבותה אל לבביך כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. כלומר, הפרשה של תשעה באב זה אחדות השם. ואיך אגב, פרשת ואתחנן היא הקדמה לעשרת הדיברות. כלומר, מה קרה שם במתן תורה? קרה להם, פתח להם שבעה ריקים, וכשם שקרא את העליונים, כך קרא את התחתוניים, וראו שהוא יחידי, זה מה שקרה לנו במתן תורה. אל תשאלו עכשיו את זה קשור לתשעה באב, עוד מעט. ואז הם הבינו שאין עוד מלבדו, ראו שהוא יחידי, וכל הפרשה הזו היא הקדמה לעשרת הדיברות, כמו שאנחנו יודעים, ומיד אחרי עשרת הדיברות לשמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ושמע ישראל הוא הקדמה, ובשיננתם לבניך. למען ילמדון, ולמען ילמדון. בפרשה אחת, מצוות ייחוד השם, שמע ישראל, עכשיו הכל פה. מה זה אתה הורית? הורית בעברית זה אתה גרמת שיראה, אבל צריך להבין את זה לעומק. כשאתה מראה לי משהו, אני רואה. אחרי שאני רואה, זה נגמר. אתה הוראת לדעת, פירושו שאתה גרמת במעמד הר סיני, שאני בעל כורחי רואה. אתה הוראת, אתה החדרת את הראייה, שהיא הפכה להיות חלק ממני. אתה הוראת לדעת. מה קרה שם במעמד הר סיני? מה קרה בעולם במעמד הר סיני? מסביר רש"י, כי הוא אומר, אני יודע שזה לא מובן, אז לאט לאט. לדעת, אגב, במקרא, זה לא רק to know, זה לא אינפורמציה, לדעת זה להיות מחובר ל... אני יכול לראות או לא לראות, זו בחירה חופשית. אני יכול לראות, זה שכלי. אתה הוראת לדעת. אומר רש"י, אני אסביר לך את זה מיד. כשנתן הקדוש ברוך הוא את התורה, פתח להם שבעה רקיעים. וכשם שקרא את העליונים, כך קרא את התחתוניים וראו שהוא יחידי. תראו איך רש"י מסביר עכשיו את שני חלקי הפסוק, תשמעו איזו גאונות. טיפה מזה התחלנו היום. יש כאן שתי מילים. רבי מלובביץ' בשיחה מדייק כאן ברש"י, כמו שכל פעם כשהוא לומד רש"י, תופסים את הראש מה רש"י כותב בכל אות. ברישה של הפסוק אומר רש"י, שכשנתן את התורה, מה הוא עשה הקדוש ברוך הוא? נו בוא נדייק, מה הוא עשה? פתח. את הרקיעים העליונים, את מה? את שבעת הרקיעים, פתח להם שבעה רקיעים. אחר כך מה הוא עשה? קרא. את מי הוא קרא? את העליונים ואת התחתונים. כלומר, את התחתונים הוא אי פעם פתח? לא, רק קרא. את העליונים בהתחלה מה? הוא פתח ואחרי זה הוא קרא. עכשיו אנחנו לומדים מדרש ברש"י. אחרי זה נשאל מה רש"י רוצה להסביר בפסוק. אבל עכשיו לומדים מדרש ברש"י 20 שניות, בסדר? יופי. מה ההבדל בין לפתוח לנקרוע? לפתוח זה פעולה חיובית. אם יש לי משהו שאני לא מבין, אני פותח לך את הראש ואתה רואה אותו. או נסביר את זה גשמית. אם יש לי חלל סגור, אז כמובן רק אם יש טופס 4, אחרת לא, אז אני פותח אותו. ואחרי שאני פותח אותו, אני רואה מה יש שם. נכון? הפתיחה, פתח שערי שמיים לתפילתנו. מה תעשה הפתיחה? הפתיחה תאפשר לי לראות משהו שלא ראיתי. פתח לעיניים, נפתחו לו עיניו, נכון? זו פתיחה, פתיחה היא חיובית. מה זו קריאה? מה מבטאת קריאה? חיובי או שלילי? שלילי. אני קורא את השטר. קרא רוע גזר דינם, אל תשאיר כלום. אבל, שנהיה עד 120, אנחנו חוזרים משם עכשיו, אבל זה קריאה. הקריאה מבטאת את ההפך מהפתיחה. מה הוא עשה בדיוק? קריאת ים סוף. מי שואל על קריאת ים סוף? לא סותר בכלל. קריאת ים סוף, לא, התוצאה תהיה חיובית, הקריאה עצמה היא שלילית. התוצאה תהיה. אבל הקריאה היא תמיד לקרוע משהו, לעצור אותו, להפסיק אותו. זה דבר מדהים. אני חי פה בעולם. הרי כל הפרשה הזו באה לדבר איתי על זה שהר סיני הוא יום יומי. אישה אומר לך, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבביך כל יום. כל יום, כל יום אומרים את האישה אומר לך הזה. אני צריך לראות איך אני עכשיו מרגיש יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב באמור השם אליי, נכון? זה הרי כל הפרשה. עכשיו נשמע טוב. איך אני יכול? איך אני יכול? אני חי פה בעולם. מה אתה רוצה מהחיים שלי? מילים יפות זה נחמד מאוד. אבל אני חי פה בעולם. ובעולם הזה, בעולם כאן, בעלמא תתא, בעולם המציאותי פה, בעולם התחתון שאנחנו חיים פה, פה, יש מספיק מחיצות או אין? לא יודע, פה כולם צדיקים, אבל לי יש. יש מחיצות, יש. אני לא רואה, לא רואה. אני גם מבין שאתה רוצה שאני אעשה דירה התברך, לא, לא התברך. אני מבין הכל, אבל אני לא רואה. זה בסדר שאני לא רואה, זה הגיוני? אדרבה, המציאות הטבעית היא שאני לא אראה. זאת המציאות הטבעית. המציאות הטבעית היא שאני אראה פה חלון ושאני לא אראה את אין עוד מלבד או ישר בזה. זו המציאות הטבעית. בשביל זה יש לנו ברכות, בשביל זה יש לנו תפילות, בשביל זה יש לנו תזכורות, נכון? בשביל זה יש לנו חגים ומועדים, ואנחנו עושים את כל מה שאנחנו עושים כדי מה? כדי לדעת שזה השם שהכל נהיה בדברו, ולכן אני שותה את הקפה הזה עכשיו. אז אני כל פעם צריך להחדיר את זה, זאת אומרת שטבעית זה קשה לי. מוסכם? וככל שהמציאות היא תחתונה יותר, אז הקליפות, העיבויים, המחיצות גדולות יותר, נכון? נכון? כופר, כפירה, באה מכופר, כמו כופר בטבע, כיסוי, איתום. ברכים העליונים, האלוקות מתגלית אחרת לגמרי, נו חוכמה גדולה. יצר הרע יש ביניכם, קנאה יש ביניכם, תאווה יש ביניכם, שם יש גילוי אלוקות גדול. אתם יודעים מה עשה הקדוש ברוך הוא בהר סיני שלב א'? תשמעו, זה לא יאמן. כשנתן לנו את התורה, אני מתחנן אם אפשר לסגור את כל הפלאפונים, פשוט מוציא אותי לגמרי. יש איזשהם פלאפונים, אז שיסגרו. ישמד ישמידון ודחוף. כשנתן לנו את התורה, פתח להם, תשמעו את הביטוי, שבעה ריקים. לא יאמן. כמו שפותחים קיר, כדי שתראה גילוי אלוקות. לכל העם רואים את הקולות. פתח להם שבעה ריקים. אילו היה נפתח קיר והייתי רואה את האלוקות, שבשכל אני מדבר איתה כל הזמן, אילו הייתי פותח ורואה, כשנתן לנו את התורה, פתח להם שבעה רקיעים. חכו. וכשם שקרא את העליונים, כך קרא את התחתוניים, וראו שהוא יחידי. את התחתוניים הוא לא פתח, הוא רק קרא. ועוד מעט, את העליונים הוא פתח. אז לאט, שנייה. בהתחלה שלב א' פתח להם שבעה ריקים. ואז מגיע שלב ב'. ושלב ב' הוא כזה. אחרי שהוא פתח להם את הריקים העליונים, הוא אחר כך בא וקרא. למה לקרוע? את התחתוניים אני מבין למה לקרוע. כי כדי שאני ארגיש אלוקות, הדבר המרכזי שאני צריך לעשות הוא לקרוע את תחושת הישות העצמית שלי, את האגו, את מה שלא מאפשר לי להרגיש אלוקות. זה לא רק בבן אדם למקום, זה עוד יותר בבן אדם לחברו. למה אין לי כוח? באמת סתם לאהוב אהבת חינם פשוטה. כי הגופים שלנו בוויכוח. כי אתה לוקח לי מהאוכל שלי. כי אתה גנבת לי מהגאווה שלי. כי אתה עקפת אותי במה שמסתיר את זה שאנחנו נשמה אחת. את התחתוניים, מה שצריך הוא לקרוע. כי זה לא מספיק לפתוח. שם למעלה, כשתפתח את העליונים, תראה, וואו, מיכאל, גבריאל. את התחתוניים צריך לקרוע. ותקשיבו לשלב הביניים, זה לא יאמין. אחרי שהוא פתח את הרקיעים העליונים וראו שהשם הוא האלוקים, אחר כך הוא היה צריך גם את העליוניים לקרוע ולהגיד שאין עוד מלבדו, שגם העליוניים זה לא אלוקות, אלוקות זה רק הוא יתברך שמו בעצמו. שלב א' זה לפתוח את הרקיעים העליונים שתעשה וואו. שלב ב' זה לקרוע את הרקיע העליון ולדעת שהרקיע העליון הזה גם הוא רק רקיע. וראו שהוא יחידי. אתם יודעים את מה רש"י מסביר את שני החלקים בפסוק? אתה הורית לדעת, עוד מעט נחזור לה, אתה הורית לדעת, שמה? א', שהשם הוא האלוקים. איך הורית לדעת את זה? פתחת את הרקיעים העליונים. ואז ראינו שהשם הוא האלוקים. ואז ראינו שכל מה שמתרחש פה הוא אלוקות, כמו שרואים המלאכים, כמו שרואה מיכאל, כמו שרואים המלאכים העליונים. פתחו לנו את הרקיעים, ראינו כמו שהם רואים. אז בוא נשאר מלאכים. מצוין. ואז עברנו לשלב הבא, לשלב שבו אנחנו יותר גדולים מהמלאכים. אז קרא לנו את העליונים, וכשם שקרא לנו את העליונים, קרא לנו את התחתוניים. ואז גילינו שהשם הוא האלוקים, וראו שהוא יחידי, ואין עוד מלבדו. כל עוד יש עוד מלבדו. אתם יודעים מה זה עוד בעברית? אתם יודעים מה זה עוד בעברית? עוד זה קצת, זה טיפ טיפה. זה גורניש, זה קצת, זה רק עוד. עודף, עוד. וידעת היום בהשבותה אל לבבך, כי השם הוא אלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. מה אין עוד? אין עוד השם? אני יודע. אין עוד אלוקים? אני יודע. אין עוד יש. אין עוד. אין עוד. הבעיה שלי זה לא האם השם הוא אלוקים, אני יודע שהשם הוא אלוקים. אבל יש לי עוד. השם הוא אלוקים, בטח. אבל יש עוד. לא עוד אלוקים, מה אני אגבש. אבל עוד דברים עם כוחות. הגנטיקה שלי זה לא עוד, זה לא יכול להתאפר. אני מכיר את הסיפורים על הסבתא, זה עוד, זה הורמונלי, זה טבעי, זה בלתי הפיך. יש עוד. אתה הוראת לדעת. זה אגב גבלת, אתם יודעים מתי הם מתחילים את הפסוק הזה? כשפותחים את ארון הקודש, פתח להם שבעה רקיעים. כשהולכים לפתוח את ארון הקודש, פותחים אותו במילים, אתה הוראת לדעת. אתה הוראת, הראייה הזו היא במהות שלך, היא טבעית בך, היא פנימית בך, היא אתה. הוראת, אתה יודע את השם. אבל יש המון מחיצות, ככה מחיצות. אתם יודעים מה היה במתן תורה? במתן תורה הוא פתח את הרקיעים העליונים, הוא פתח את ארון הקודש. הקודש ברוך הוא התחיל בשמחת תורה. הקודש ברוך הוא אמר, אתה הורית על הדת. הוא היה מכובד באתה הורית. חפשים מכובד באתה הורית, הוא פתח את אתה הורית. וכשהוא פתח את אתה הורית, וכל פעם כשפותחים את ארון הקודש באתה הורית, בשבת, באתה הורית, בשמחת תורה, באתה הורית, אתה פותח ומנסה לפתוח את הרקיעים, ואז לקרוע את העליונים, ולקרוע את התחתונים, ולראות בעיניים שהוא יחידי. ראו זה כבר לא הורית, ראו זה כבר החלטה שלי, להגיע לזה שאני החלטתי לראות. ההוראת לדעת יהפוך להיות ראו שהוא יחידי. שמעתם פסוק ברש"י? אתם יודעים איך רש"י מסביר פשט של פסוק? מה זה שני חלקים בפסוק? השם הוא האלוקים, פתח להם, אין עוד מלבדו, קרא להם, ואתה הוראת, התחזית. אתם יודעים מה קרה בתשעה באב? התיישנו. ואז עשה איתנו הקודש ברוך הוא חסד. בשנתיים לפני שהתיישנו לגמרי, הוא גירש אותנו. הוא זרק אותנו לים, כדי ששם בצר לך ומצאוך. שם הוא זרק אותנו, וזה לא סיפור על פעם. אם הייתי יכול להבין שכשאני חוטף את הקפה, זה כנראה שתי אצבעות מצידון, זה כנראה שתי דקות לפני הוונושנתם. טבעו של עולם שהאדם יגיע להתיישנות, טבעו של חומר. עם ישראל הוא חלק אלוקה ממעל, אבל הוא פועל באופן טבעי. הוא פועל עם בחירה חופשית, הוא פועל בטבעיות, אז חייבים לפעול לפי כללי המשחק, לפי כללי המגרש. אז איך אפשר לפעול לפי כללי המגרש ולהישאר אינסופיים? צדקה עשה עמנו, שהקדים את הרעה שתי שנים. זה לא יאמן. זה הקריאה, אני לא יודע אם לא לפי הקבוע את קריאות התורה של השנה, שקוראים ערב תשעה באב. השבת של אחרי תשעה באב נקרא אותה שוב, בשבת של נחמו, וזאת הקריאה שמתכוננים אליה בשבוע של תשעה באב. כי זה הפעם היחידה שנאמר בתורה לא סיפור על חורבן, אלא את האופציה ההגיונית של ההשמדה. לא כסיפור על משהו שהיה בעגל כדי לבדוק אם משה יעמוד בזה או לא. לא כסיפור על מה שהיה במרגלים כדי שמשה יתפלל ויזעק. לא כסיפור על דוד עם גורן אורנן היבוסי כדי שדוד יתפלל ויביא קורבן ויעצר המגפה. אלא כמסלול. כל חומר מתבלה. כל אומה נשמדת. אם אנחנו חייבים לענות לקריטריונים של בני אדם שפויים ורגילים, אם אנחנו חייבים לפעול בתנאי המגרש, גם אנחנו צריכים לעמוד בהם. אז איך נוכל להישאר? אז הקדוש ברוך הוא ארגן מנגנון כזה, שבו נתחדש. אתם יודעים מה זה להתחדש? הוראת לדעת שאין עוד מלבד. אתם יודעים מה קורה בשחרית של תשעה באב? פעם אחת בשנה לא אומרים תתקבל צוטון. השערים סגורים. גם כי אזעק ואשבע, סתמתי תפילתי. אל תגיד תתקבל צוטון, לא רוצה את התפילה שלך, היא לא מתקבלת. ואז קוראים את תשמד תשמדו. אתה יודע למה היא לא מתקבלת? כי עכשיו, כמו הירח, שלא רואים אותו בכלל כי הוא מתחבר אל השמש. עכשיו תפנים לעצמך איך בשעה הזאת שבית המקדש חרב המשיח שלך נולד. עכשיו תפנים לעצמך איך מהמקום הזה הכל הכל בא רק בשביל דבר אחד, כדי שתפנים שאין עוד מלבדו, שיהיה אתה הורד, שתפתח שבעה רקיעים ותקרא את העליונים ותקרא את התחתוניים ותראה שהוא יהיה. עשרות עשרות פסוקים בפרשה, אין פרשה ארוכה כזאת, עוסקים רק בדבר אחד: אל תשכח מה קרה בהר סיני, ישמר לך. לא אל תשכח מה למדת, לא אל תשכח את השיעור. איך אומר הנציב מוולוז'ין, הזכרנו אותו יותר מפעם, נורא, ישמר לך פן תשכח, אומר הנציב, מה כל הזמן אומרים לי, ישמר לך פן תשכח, ישמר לך פן תשכח, למה שאני משכח? אני לומד בעזרת השם. אומר הנציב, תחזיקו טוב בעמק דבר על הפסוק, פעמים, נורא, שדווקא מחמת עסק פלפולה של תורה, יוכל לשכוח המעמד עצמו. אתם שמעתם את הדברים של הראש השיבה, של הנציב, של הראש השיבה של וולוז'ין. פעמים מחמת עסק פלפולה של תורה, יוכל לבוא לשכוח את אתה הורית על הדעת. כי אתה יכול כל כך ליהנות מהסברה האחרונה שלך ולהיכנס למסלול שחיקה ששום דבר לא יעצור אותו חוץ מהחסד האלוקי של החורבן. צדקה עשה אימא. תופסים מה הקריאה של תשעה באב בבוקר? אין תתקבל צלוטו. זה מה שקורה בבנושנתם. אין עוד, אפילו לא פעם אחת, לא עוד תפילה אחת בשנה, חס ושלום, שלא מגיד תתקבל אצלו. כך, תבוא כאבל, לא רוצים את התפילין שלך, לא רוצים את הפאר שלך, לא רוצים כלום, וגם אל תגיד תתקבל אצלו. זה לא קיים באבילות של שיבה. רק בתשעה באבילות. אל תגיד לי תתקבל אצלו, לא רוצה, לא רוצה את התפילה שלך, לא רוצה. נותקנו. ועכשיו אני מקדים ועושה איתך צדקה כדי שתתחדש. אנחנו תופסים כל סוגיית התשובה, כל סוגיית מעמד הר סיני, זאת הסוגיה של תשעה באב. אם היינו מבינים שבית המקדש שאנחנו מתפללים אליו בא כדי לגלות לנו איך הרקיעים העליונים והתחתוניים קרועים, אז היינו מחכים לזה. כי הרי מי מאיתנו לא יודע כמה איסורים יש כשאני לא מצליח שהרקיעים יהיו קרועים. חשבתם פעם על המילים האלה, רקיע וקרוע? גם זה רש"י. רקיעים קרועים. אצלך הרקע הוא בלתי ניתן לשינוי, רוקע הארץ על המים. זה הרי מובן מאליו שיש פה יבשה. זה ברור. אז כשאתה קם בבוקר ואתה שם את הרגליים ועושה ככה, תברך, כי זה לא ברור בכלל. רקיעים קרועים. הוא יחידי. כשתחשוב על הוא יחידי, אתה תרצה מקדש. אתם יודעים מתי מוזכר המקדש פעם ראשונה בתורה? בשירת הים. מה זה קשור? הם דיברו עכשיו על ניסי יציאת מצרים, הם דיברו עכשיו על נמוגו כל יושבי כנען, מה הקשור עכשיו פתאום למקדש? דיברו איתם על אלה אתכם מעוני מצרים, אל ארץ זבת חלב ודבש, אני מבין, הם צריכים מדינה, אבל מה פתאום עכשיו הם נכנסו למקדש? אתם יודעים מה זה שירת הים? הם אומרים, אתם יודעים מה גילינו במצרים? את אישו הגדולה. גילינו במצרים את המסות הגדולות, גילינו במצרים את האותות והמופתים, גילינו שאין עוד מלבדו. ואנחנו יודעים שרק במקדש, רק אז השם כוננו ידיך, רק אז נגלה את כוננו ידיך. כל שירת הים זה בכלל שירת המקדש. זה שירה לאיך ממשיכים את האין עוד מלבדו. מה שגילינו כאן, מה שנמוגו כל יושבי כנען, הרי אנחנו יודעים שעוד 5 דקות נמוגו כל יושבי כנען, ואנחנו נחזור מחר בבוקר להיות כמו אתמול בערב. אנחנו יודעים שיש רק דרך אחת שזה ייפסק. אנחנו רוצים השיבנו השם אליך ונשוב השלט. אתה יודע מה הפשט של זה? חדש ימינו. מתי? עכשיו, 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 כקדם. לא כמו בבית ראשון, לא כמו בבית שני, כמו במקדם, בגן עדן, מקדם, מקדם. יותר מהכל, שכל הירידות באו בשביל שנוכל כבר לראות שהוא יחידי. יש לי בכלל סיכוי לזה? תהיה ריאלי. בטח, כי אתה הוראת. זה חקוק בך. זאת הקריאה של 9 באב בבוקר. הרבי מקוצק היה אומר שבעזרת השם כשבית המקדש ייבנה לא נפסיק לקרוא איכה. כזו מגילה יפה, אתם רוצים שנפסיק לקרוא? רק שנקרא איכה עם טעמים של מגילת אסתר ונברך שהחיינו ונתחיל להבין מה זה באמת איכה. כשיבנה המקדש תכף ומיד ממש, לא נפסיק לקרוא כתולית בנים ובני בנים. רק שנראה רקיעים עליונים ותחתוניים קרועים. ונראה רקיעים קרועים ונראה שהוא יחידי. אז בעזרת השם, שנזכה באמת, 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 לראות כבר משיח צדקנו הולך לפנינו, ומלאה הארץ דעה את השם, המים לים מכסים בבניין שלם במהרה בימינו.
אמן.
גאולה שלמה. שיר